פה בקאמה דף קוף דלת, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה, איתמר. מה שאמרנו במשנה, לא ייתן לו לבנו ולא לשלוחו, איתמר. שליח שעשאו בעדים. ראובן, שיש לו כסף ביד שמעון, והוא שלח שליח לשמעון, ויש עדים שראובן מינה את השליח הזה. והשליח בא לשמעון ואומר לו, אני שליח של ראובן, תביא את הכסף. כדי שאני אביא את זה לראובן. אז רב חסדא אמר, הוה שליח, וזה אומר שברגע ששמעון שילם את הכסף לשליח, מבחינתו הוא גמר עם התשלום. ואם זה יאנס בדרך, הוא יהיה פטור. רב אמר, לא הוה שליח. והמשלח, זאת אומרת, שמעון שהחזיר את הכסף עדיין אחראי על המעות כל הדרך עד שזה יגיע ליד ראובן. רב חסדא אמר הוה שליח, למה? לאחי תרחי ועוקמה בעדים. למה הוא טרח ומינה אותו בעדים ושלח את העדים שיעידו שהוא שליח דליקו ברשותי? כדי ללמד אותנו שהוא שליחו הגמור, וברגע שזה הגיע ליד השליח זה כאילו אצלו. רבי אמר לו, הוה שליח, אלא מה? אחי כאמר לו, כאילו אומר לו לשמעון, תדע לך. הנה שמם נאוי שמח צמוך, היבריתי שידור רבי יודי, שדר בי יודי. כך נחלקו רב חסדא ורב. תנן, מה למדנו במשנה? השואל את הפרה ושלחה ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו. שואל, שרוצה לקבל את החפץ, רוצה לקבל את הפרה. ואז המשיל שלח את זה אל השואל ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו, ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של שואל. זאת אומרת, השואל שלח את השליח שלו אל המשיל, והוא נתן לו את הפרה, ומתה. כיוון שהיא מתה בדרך, השואל פטור. כי כל עוד שהיא לא הגיעה לרשותו, הוא עוד לא נתחייב באונסיה. איך אדם, איזה סיפור אמרת פה שהאיש הזה היה שליח של השואל? אידה לא עשה בעדים, מן הידין, מי באמת אמר שהוא שליח שלו? אלא דה עשה בעדים. ובכל אופן קטן אידה פטור, כי למרות שהוא שמינה שליח בעדים, הוא לא קיבל אחריות, קשה לרב חסדא. עונה הגמרא כדאמר רב חסדא בשכירו ולקיתו, או חנם נגיד כאן בשכירו ולקיתו, לא מדובר שזה שליח בעדים, איפה יודעים שהוא שליח שלו? הוא שכיר שלו שנה שלמה עובד אצלו, שהוא הלקית שלו, לקית הכוונה, שהוא לקט אותו לגור איתו ביחד. תנן, למדנו במשנה שלנו, לא ייתן, הגזלן לא ייתן את המעות, לא לבנו ולא לשלוחו של הנגזל. אי שלוחו יחדה מעיד, אלו עשאו בעדים, הנה הדינה בכלל שהוא שלוחו, אלא לאו דעשאו בעדים. ובכל אופן עדיין רואים שהאחריות על הגזלן, תראו גמור, רב חסדא בשכירו ולקיתו, אבל באמת לא בעדים. אז אני משהו את רגע. אבל שליח שעשאו בעדים, מה יוחנן, דה ושליח, וברגע שהגזלן יביא לו את זה, הוא יהיה פטור? עד את הנסיפי, אבל נותנו לשליח בית דין. למה רצנו לדבר על שליח בית דין? לפלוג ולתנה בדידי? במה דברים אמורים? שליח שעשאו לא בעדים. אבל שליח שעשאו בעדים, יוחנן, דה ושליח. אומרת אמרה אמרי, אתה יודע למה לא כתבנו ככה? בגלל שלא פסיק עלי, זה לא דבר מוחלט וברור. שליח בית דין, לא שנעשהו נגזר ולא שנעשהו גזלן, אבל שליח. כיוון שזו תקנה שחכמים תקנו, שכשנותנים לבית דין זה כאילו נתנו לגזלן. אז פסיק עלי, שליח שעשהו בית דין, שאז זה תלוי. כי עשהו נגזר לא דעה ושליח, אבל עשהו גזלן לא אבל שליח. אז לכן לא פסיק עלי. לכן נתנה לא הביא את הדוגמה הזאת. והדעה הזאת היא להפוקה מהיתנה דתניה רבי שמעון בן אלעזר אומר, שליח בית דין, גם תלוי, שליח בית דין שעשהו נגזל ולא עשהו גזלן, או עשהו גזלן, ושלח הלא, מי זה הלא? הנגזל, ונתן את שלום מיד השליח של הגזלן, נתן את שלום מידו, אז הוא פטור. אבל משמע שכל עוד שזה ביד השליח של הגזלן, הוא עדיין יהיה חייב ולא יהיה פטור מאונס הדרך. לא כמו המשנה שלנו. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמר תרווי, שליח שעשהו בעדים האב ושליח כמו דעתו של רב חסדא. ואם תאמר משנתנו, שבמשנה שלנו משמע שהוא לא יכול להביא את זה לשליח של הגז, של הנגזל. במשנה שלנו מדובר בממציא לא שליח. לא מדובר שהוא מינה שליח בעדים. אלא מה? דאמר להיטלי זוז לגבי פלניה. ולא כמו שדר לו, עד עכשיו הוא לא שלח לי אותם. התחזי לי, לך תתראה לפניו. דיל מאיני שוד לא משכח לשידור אליי. אולי הוא פשוט לא מצא עד עכשיו שליח להביא לי את הכסף. אולי הוא ירצה הוא למנות אותך שליח שלו. לכן במשנה שלנו עדיין, כל זמן שזה ביד השליח, אז הגזלן אחראי. הנה מקל רב חיזה שמדובר בסחירה אולקיתו. אומר רב יהודה, אומר שמואל, אין משלחין מעות בדיוקני, ואפילו עדים חתומים עליה. אם אתה חייב כסף למישהו, הוא שלח לך שליח עם סימנים, דיוקני זה כל מיני סימנים, חותמת, ואפילו שחתומים באיגרת הזאת עדים, אל תשלח לו. זאת אומרת, שזה לא ראיה, שאם תיתן את זה לשליח, הוא פטר אותך מאחריות. שמואל יכול להיות שהוא יודע לרב חסדא ורב יוחנן ורב לוזור בשליח בעדים שהוא שליח. אבל כאן זה לא נקרא שליח בעדים. הוא רק חתום על זה שהוא מינה אותו, אבל הוא לא שלח עדים על מינוי השליחות. ורב יוחנן אמר אפילו אם עדים חתומים עליה, סליחה לא אפילו, רב יוחנן אמר אם עדים חתומים עליה, אז זה כמו שהוא מינה שליח בעדים, משלחים. אמרי לשמואל, מה התקנת? אז מתי אפשר יהיה לשלוח את הכסף על ידי שליח ולהיות פתום? כי עוד הרבה ומסיק זוזה בדי רבי יוסף בר חמה. רבי יוסף בר חמה היה חייב כסף לרבה. אז רבה אמר לו לרב ספרה, בעד ידי עתיד, כשאתה מגיע מרבי יוסף בר חמה אליי, הייתי נוניה לי, תביא לי איתך את הכסף. כי עזה לאטם, אמר לי, רובה ברי, רובה, בנו של רבי יוסף בר חמה. אמר לו, איך ניתן לך את הכסף? מי כתב לך, התקבלתי? אנחנו מפחדים לתת לך את הכסף, שמה זה יאבד בדרך. אמר לו, לא. אמר לו, אז אם ככה, יחי זיל ברישה, תלך אליו, ויכתוב לך התקבלתי, ופעם הבאה ניתן לך את הכסף. אחר כך רובה אמר לרב ספרה, לסוף אמר לי, היא כתב לך נמי, התקבלתי אליו כלום, וגם אם הוא יכתוב לך התקבלתי, זה לא סימן טוב. זה לא מספיק. למה? דיל מעד העתי, תשאח עם רבבה. אולי עד שאתה תגיע לפה עם השטר שכתוב התקבלתי, רבבה בינתיים ייפטר לבית עולמו. והכסף כבר לא שייך לו ונופלו זוזי כמי יתמה והתקבלתי דרבה בלב כלומו. זה שרבה בכותב לך, התקבלתי כשנתנו לך, זה כבר לא תקף כי הכסף לא שלו. אמר לו ולמן תקנת. אז באיזה אופן תוכל לשלוח איתי את הכסף? זיל נקנינו נהלוך אגב ארי. לך לרבה בה שהוא יקנה לך את הכסף שלו שנמצא פה אצלנו בקניין הגב על ידי איזה קרקע. כן, שכשהוא יקנה לך קרקע, תקנה אגב הקרקע את הכסף. ותועת, כתוב לנו התקבלתי. ואז בעצם הכסף שלך, ושאתה תבוא ותכתוב לנו התקבלתי, גמרנו עם החוב. כי עוד הרב פופה ומסיק טרייסר אלפי זוזה ביחוי זוהה. מישהו היה חייב לו שם ביחוי זוהה כסף. הקנינו נעלה לרב שמואל ברבי, אגב, הסיפה דביתה. סיפה דביתה זה מפתן הבית שזה חלק מהקרקע. פירוש אחר השם אומר, סוף הבית. כי עתה, כשהוא בא עם הכסף, אז אף פופה שמח, נפק להפי עד טווח, עד שם מקום שנקרא טווח, בגלל שהוא שמח לקראת זה שהביאו לו את כספו. נתן לו את הקרן. בכל אופן, אמרנו במשנה, שבשביל הקרן הוא צריך לרוץ אחריו עד מדי, אבל בשביל החומש שלו, מה החידוש כאן? אם החומש בכלל לא חוב ממוני, זה לא חידוש. אם המשנה צריכה לכתוב, שהוא לא צריך ללכת אחריו בשביל החומש, סימן על מה חומש ממונה הוא, נפקא מינה. ואם מית, משלם ליורשים. אם גזלן נשבע לשקר ונתחייב חומש ואחר כך מת, היורשים חייבים לשלם את החומש. ותנא נמי יש גם משנה כזאת, נתן את הקרן ונשבע על החומש. כיוון שהוא נשבע שבועת שקר על החומש, הרי מוסיף חומש על חומש. סימן שהחומש הזה הוא חוב ממוני. על מחום שממון ההוא, ותניה נמי אחי הגוזל את חברו ונשבע לו ומת, יורשים משלמים קרן וחומש, ופטורים מן האשם, כיוון שאין כפרה למתים. שואלת עכשיו הגמרא, מה אמרת כאן? ויורשים בני שילום מחום שדאבו או נאבו? אתה אומר שהיורשים ישלמו את החומש שאביהם חייב לשלם ורמינו? כתוב בתורה הסקויאנים ככה, שם מדברים על גזל. על גזלו הוא מוסיף חומש ולא על גזלת אביו. עדיין אני אומר, אם אתה אינו משלם חומש על גזל אביו, בזמן שלא נשבע לא הוא ולא אביו, אז הוא לא משלם חומש. אבל מה קורה אם נשבע הוא ולא אביו, או אביו ולא הוא, או גם הוא וגם אביו, מדיין שהוא פטור מלשלם את החומש. תמוד לומר אשר גזל ואשר עשק, יש כאן תוספת, אשר עשק. לפתור את אותו הבן שהוא לא גזל ולא עשק. אמר רב נחמן לא קשה, כאן שהודה, כאן שלא הודה. אם האבא כבר הודה שהוא נשבע לשקר והוא התחייב חומש, אז היורשים ישלמו. אבל אם האבא לא הודה, אז היורש לא ישלם. היא לא הודה שאת הגמרא קרן נמל לא משלם. אם הבן לא מודה שהוא חייב, אז למה הוא משלם קרן? וריתי מאוחן נמל לא משלם גם את הקרן? והוא... בדיקו מהדר החומש, אם הברייתא מחזרת לברר מה הדין של החומש, למאמר דקרן משלם, כי אם אין קרן ברור שגם אין חומש. ועוד תניא, כתוב מפורש בתורה הסקויאנים, ועדיין אני אומר, מתי הוא משלם קרן על גזל אביו בזמן שנשבע הוא ואביו? מה הדין אם אביו נשבע ולא הוא, או הוא ולא אביו, לא הוא ולא אביו, מניין שהוא יחזיר את הקרן, תמוד לומר גזלה ועושק, אבדה ופיקדון, יש תלמוד. מה פירוש שיש תלמוד? אז הגמרא מבאר, תביעת עברבונה וכאמר לא שמעת. אז אמר לו רב ברי, לא שמעתי מה אמרת בסוף. יש תלמוד כאמר מה? זאת אומרת, אתה מתכוון להגיד שההדגשה של התורה גזלה, עושק, אבדה ופיקדון, זה מלמד שהתורה רוצה שגם היורש יחזיר את הקרן? זאת אומרת, זה דרשה דאורייתא? או ישתלמו כאמר מה? אמר לו, זאת אומרת ש... רבנן אומרים שהוא ישלם את הקרן. אז הוא ענה לו, אמר לו, יש תלמוד כואמינה. ומריבוי הנקראי אמרה. ומריבוי הנקראי. אז בעצם מפורש כתוב שהוא משלם את הקרן. ואם מדובר שהוא לא הודע, למה הוא משלם את הקרן? אמרה, אלא מהי לא הודע? כוונה לא הודע אביו. ולכן האבא בחייו לא התחייב חומש. אבל הודע בנו. אז לכן הבן... חומש הוא לא חייב כי זה לא גזלו, זה לא הגזל, הוא לא גזל והוא לא עשק. אבל קרן הוא חייב. שאת אמרה אם ככה, אם הבן מודה והוא נשבע לשקר שאין לו, אז נחייב בנו החומש השבועה דידי. הרי למה משלמים חומש? על זה שהוא נשבע לשקר. אם אומרים לבן יש לך כסף של אביך אצלך שאבא שלך גזל והוא כופר והוא נשבע לשקר, ששלם גם חומש. אמרה מדובר בשאין גזלה קיימת. אז באמת אין אצלו את הגזלה. אם בשאין גזלה קיימת אז אפילו קרן נמל לא משלם. יורש לא צריך לשלם גזל אביו אם זה לא נמצא אצלו. עונה הגמרא לא צריכה להיא כאחריות. האבא ישיר קרקע. ואפשר לגבות מהקרקע. עכשיו אנחנו מדלגים את השורות. רש"י אומר למחוק את שתי השורות הבאות. והגמרא שואלת יחי. אם יש כאן אחריות, אז סוף סוף שהוא כפר, ונשבע לשקר, חומש נמי משלם, למה הוא פטור מחומש? אמר רבו נברי לרב ישוע, לפי שאין משלמים חומש על כפירת שיעבוד קרקעות. בעיקרון, הבן הזה שנשבע לשקר, היה אמור לשלם חומש. אבל על מה הוא נשבע? על קרקע. ויש לנו כלל ברזל, שכשמשלמים חומש על שבועה, זה דווקא על שבועה שבן אדם חייב להישבע. אבל על קרקעות אין נשבעין על הקרקעות. וגם מי שכבר נשבע על כפירת שיעבוד קרקעות, לא משלם חומש. רוב המערוך במסקינן, אפשר להגיד עוד תירוץ, כגון שהייתה דיסקיה של אביו מופקלת ביד אחרים. אבא שלו גנב איזה דיסקיה עם האות, והוא הפקיד את זה אצל מישהו אחר, והקרן נמצא. אבל הבן לא ידע. קרן משלם דיו איסקי, מצאנו את זה. אבל חומש לא משלם, למה? כי כשהבן נשבע שאבא שלו לא ישיר כלום, דחי אשתבא בקושתא אשתבא, הוא נשבע באמת בדבר נכון. דה לא אבא ידע שאבא שלו ישיר קופה של כסף אצל מישהו. אז לכן על שבועה כזאת ודאי לא תחייב אותו חומש. עד כאן דף קוף דלת.